שלום וברוכים השבים לעוד שמחה כאן בשיחות על סמכות במרכז פסגה חרדי ירושלים. אני יהושע אדלשטיין. מאז שהתחלתי את השיחות האלו על סמכות, ישנו אדם שהיה ברור לי שהוא יהיה חייב להיות לפחות שותף בלא מעט מהשיחות הללו, בגלל מה שהוא ייצב בשבילי, ולא רק בשבילי אלא בשביל בית ספר עתידך ולא מעט מוסדות חרדים אחרים, את התפיסה ואת ההבנה של השילוב, איך משלבים בין רגש לבין סמכות, איפה המפגש בין הרגש לסמכות, איפה הרגש מהווה בסיס משמעותי ליכולת שלנו להפעיל סמכות ולנהל את הכיתה. אני אתן לך להציג את עצמך.
שמי אבשלום צדוק, למדתי באוניברסיטה העברית, תואר שני בעבודה סוציאלית קלינית, ניהלתי 16 שנים הוסטלים לנערים ונערות במצוקה, לימדתי 35 שנה במכללת דוד ילין, ובשנים, ב-20 שנה האחרונות, אני עוסק בהדרכת צוותים שעובדים עם ילדים ונוער בסיכון.
הרבה בתי ספר גם.
כן.
אז אבשלום, אני רוצה לקחת צעד אחורה. הרבה מהמאזינים והמאזינות לסדרה של השיחות האלה, הם לאו דווקא מורים שעובדים עם נוער בסיכון, ורובם אפילו לא. ואני רוצה לנסות להיכנס ולשאול אותך באמת, מורה שנכנס לכיתה, אנחנו יודעים שבתקופה הראשונה הוא יוצר דינמיקה בכיתה. מה צריך להיות מונח למורה בראש כשהוא רוצה ליצור את הדינמיקה הנכונה, להתחיל מה שנקרא ברגל ימין עם הכיתה, עם הקבוצה החדשה שהוא נכנס אליה בתחילת השנה, לאו דווקא מורה חדש, זאת אומרת מורה שחדש לקבוצה הזו, מה יהיו הדברים שהיית אומר לו שהוא צריך להחזיק בראש לפני שהוא נכנס כדי לנהל את זה נכון, את האירוע הזה?
הייתי אומר קודם שיזכור שאצל ילדים או מתבגרים רגש קודם ללמידה. כלומר, הילדים יהיו עסוקים במי זה המורה החדש שנכנס לכיתה, מי יותר ומי פחות. אוקיי? ככל שהילדים הם ילדים שסבלו יותר במוסדות החינוך, ככה יהיה להם יותר משמעותי מי זה המורה. הדבר השני שהמורה צריך לדעת זה ש... יושבים לו, אם יש לו 20 תלמידים בכיתה, יושבים שם 20 שונים, שהוא יצטרך לחפש או להיות מספיק גמיש כדי לדעת מה כל אחד צריך ממנו כדי לענות לצרכים. מה זה אומר רגש קודם ללמידה? זה אומר שאומנם באנו ללמוד, אבל הדבר הראשון שאני עסוק בו זה מי זה המורה הזה? הוא יבין אותי, הוא לא יבין אותי, אוקיי? הוא יהיה טוב, הוא לא יהיה טוב. ומה שהוא צריך הרבה פעמים זה לתת ביטוי במילים למה שצריך להתקיים בכיתה, כי ככה יכירו אותו, יכירו את מה הוא דורש, את מה הוא רוצה, אוקיי? יכירו את האיש שמאחורי המורה, שזה מאוד מרגיע הרבה פעמים, או לא, וכך אם הוא יטיב לדבר על מה שהוא מרגיש, הוא יפחית חרדות של הילדים, יפחית השלכות שלהם וילמד אותם לדבר. הנקודה היא איך אנחנו גורמים לילדים להתחיל לדבר במקום להתנהג את מה שהם מרגישים.
אז אני רק רוצה ללכת צעד אחורה. זאת אומרת, בעצם מה שאתה אומר, יש המון המון חשש בחדר. יש המון חשש מי זה הבן אדם הזה, מה אנחנו הולכים לפגוש פה. וככל שאני מוריד את החשש הזה בשלב יותר מוקדם, בצורה נכונה כמובן. כן, יש את אלה שיגידו, טוב, אני אנצל את החשש הזה ואני אמנף אותו, אבל זה לא מה שייצור לאורך זמן את מערכת היחסים, את המשמעת. ככל שאני אצליח לגוע בחשש הזה יותר מוקדם, אני אצליח יותר מוקדם להגיע איתם לאיזשהו קשר ורמת יחסים שמאפשרים לי גם.
אני אתן לך דוגמה מבית ספר רגיל. ילד בכיתה י' שהיה מטופל שלי, הגיע, הוא לקח מגמת גיאוגרפיה, הגיע אליי ואמר לי שהמורה לגיאוגרפיה שונא אותו. אז אמרתי לו, למה אתה חושב שהמורה לגיאוגרפיה שונא אותך? אז הוא אומר, כי בשיעור הראשון אחרתי, הוא לא אמר כלום, ובשיעור השני הוא אמר להביא אטלס, ולא הבאתי אטלס, והוא לא אמר כלום. מסקנה שהילדים רוצים להכיר אותך, רוצים לדעת מה הקו שלך, איך אתה מתמודד, ולזה אתה צריך לדבר. אתה צריך שישמעו מה אתה אוהב. זה לא חייב להיות נוקשה, זה יכול להיות, אני מבקש שבפעם הבאה לא תאחר. אוקיי? אבל צריכה להיות התייחסות שהיא גם לא מתעלמת מהילד, וגם המורה נותן לו להבין שהוא ראה, אוקיי?
זאת אומרת שלפעמים הפחד של הילד מאי התייחסות היא הרבה יותר גדולה מאשר הפחד שלו מהתייחסות אפילו שלילית.
כן. התעלמות היא אף פעם לא משאב מגדל. אוקיי. אוקיי. זה נורא חשוב להבין.
אז אנחנו דיברנו באחד המפגשים הקודמים שהיה לי פה עם הרב בינדר, דיברנו על בהירות כיסוד לסמכות. זאת אומרת שאנחנו צריכים לדעת באופן בהיר, לפני שאנחנו נכנסים לכיתה, מהם הכללים שלנו, מהם גבולות הגזרה, איפה אנחנו הולכים להתפשר ואיפה לא. אתה מוסיף פה עוד רובד ואומר, גם במקום הרגשי, כן, כעובד סוציאלי שמגיע מהמקום הזה, גם במקום הרגשי, אם אני בהיר וברור מול התלמידים מה הציפיות ומה הדברים שלי, זה מוריד המון המון מתחים ולחצים בכיתה.
נכון, אני גם אומר יותר מזה. אנחנו, דווקא כבית ספר חרדי, צריכים לזכור תרבות יוצרים כשמדברים בשפה אחת. כלומר, המורה צריך להיות גם חלק ממערכת. הוא לא רק המורה של הכיתה שלו. ולזה אנחנו אומרים, יש מה שנקרא גבולות מסגרת ויש גבולות אישיים. אוקיי? כלומר, נורא חשוב שהמחנך יראה את עצמו כחלק מערכת שלמה, אם אנחנו רוצים להנחיל תרבות. אתה מכיר את זה גם מהקטע של הטלפונים. איך הצלחנו פה עם הטלפונים? ברגע שכולם יישמו את ההוראה הזאת.
אז שלום, אני רק אתן למאזינים שידעו על מה אנחנו מדברים. פה זה בבית ספר עתידך. הבית מדרש שלנו למשמעת, ויש לנו פה כלל בבית הספר שבו היה לנו הרבה ספיקות לגבי טלפונים, והחלטנו שבתחילת כל שיעור, מכיוון שהתלמידים כאן כן מגיעים טלפונים, אז בתחילת כל שיעור הם צריכים להגיש את זה למורה, כמובן שדבר שיצר המון המון חיכוכים בהתחלה, ובאמת כאשר זה נעשה משהו מערכתי, אז באמת יותר קל עם זה, גם למורים שיותר קשה להם עם משמעת, זה משהו מערכתי. השאלה היא, שוב, זה נכון, אבל לפעמים אין לנו שליטה. כמורים, אין לנו שליטה על מה המערכת תעשה. האם אתה חושב שאני יכול ליצור איזשהו, נגיד אני נמצא בבית ספר שהוא פחות בנוי נכון, או פחות, אני יכול ליצור אי של שקט בכיתה שלי? אני יכול לעשות כזה דבר?
כן, אתה יכול לעשות כזה דבר אם אתה מבין שאתה מאוד משמעותי כמחנך לילדים שלך, להתנהג כמשמעותי.
מה זה אומר להתנהג כמשמעותי?
להתנהג כמשמעותי זה, אני שואל, כשיש לי שאלות לתלמידים שלי, בין אם הוא עכשיו רדום ובין אם הוא לא רגוע, להיות משמעותי זה אומר שאני תמיד מתעניין, לא חשוב אם עונים לי או לא עונים לי, כי הרבה פעמים אני פוגש את הפגיעות הזאת, שאם הוא לא עונה לי טוב, אז אני כבר לא אומר לו בוקר טוב, כי הוא לא עונה, או אני שואל אותו למה הוא לא רגוע, אז הוא לא עונה. הנקודה היא להבין שכשאתה מתעניין, דווקא כשילד לא עונה לך, ואתה ממשיך, הילד מקבל שם משהו חשוב מאוד. כי הפחד הוא, אוקיי, אני לא עונה לו, הוא בטח יוותר עליי. ואתה לא מוותר עליו, וזו מתנה מאוד גדולה למתבגרים במיוחד, דרך אגב, שהם לא סוסים לשתף אותנו. אבל כל זמן והם רואים שאתה מתנהג כמו מבוגר אחראי, שואל, מתעניין, במיוחד שאתה רואה שקורים דברים וקורים דברים, ומתבגרים תמיד קורים דברים. אז זה נקודה מאוד חשובה, כי הרבה פעמים אפשר לפגוש אנשים שנעלבים, מבוגרים, שנעלבים מזה שלא עונים להם וכולי, ואני אומר, תזכרו, מתבגרים, דווקא לאנשים חרדים אני אומר את זה, מתפללים 3 פעמים ביום, מתוך איזו אמונה פנימית שזה הדבר הכי נכון לעשות. אוקיי? האם אתם את אותו דבר יכולים להאמין שכשאתם נותנים משהו למתבגר, זה לא הולך לאיבוד? ובתפילות אף אחד לא נותן לכם פידבק, כי אתה מרגיש שזה הדבר הנכון. אז להגיד בוקר טוב, אם אתה מרגיש שזה הדבר הנכון, תמשיך להגיד אותו גם אם הילד לא עונה לך. תמשיך להיות שם מבוגר משמעותי שמתייחס לילד, גם אם הוא לא נותן לך תשובות. כי התשובות הן לא מה שחשוב. לפעמים הילד רוצה לדעת, ואם אני לא אענה לו, הוא יפסיק להתייחס, ואם אני אפריע בכיתה, הוא יזרוק אותי מיד, או שהוא ינסה...
אבשלום, זה נשמע לפי מה שאתה אומר, שבעצם אני בסוג של מבחן מול התלמידים שלי כמעט כל הזמן. והמבחן הוא הרבה יותר רגשי מאשר מבחן האם אני מורה מוצלח או האם אני יודע לעשות משהו, אלא יש שם כל הזמן איזשהו מבחן ובדיקה ביחסים בינינו, ואני מדגיש במערכת היחסים. והתשובה היא, לפי מה שאתה אומר, היא שאני צריך לעשות את הדבר הנכון, וזה לא תמיד אני אראה את המאה בסוף המבחן. זאת אומרת, גם אם אני אקבל 100 במבחן, זה לא בהכרח שאני אראה את 100 הזה. איך אני בודק את עצמי במצב כזה?
זה מעניין, כי כשאני פוגש אנשים ואני שואל אותם, מורים, ואני פוגש אותם אחרי שיעור, או אני פוגש אותם בהדרכות, לא שמעתי אף פעם מורים שמדברים איתי על החומר שהם לא הספיקו, או זה, אלא תמיד התחושה הכבדה הזאת שיוצא משיעור במיוחד עם מתבגרים, היא תמיד על התנהגות. היא תמיד על מה הם עשו, וזה אחר, וזה לא ענה לי, וזה לא נתן לי את הטלפון, וכו'. כלומר, אתה רואה שבאנו ללמד, אבל אנחנו מתעסקים ברגשות כל הזמן. אוקיי, זו חוויה המרכזית. מה שאומר לנו, בדיוק, אתה מבין, זה נטוע כבר בגיל שנתיים. אפשר לראות אצל ילדים בן שנתיים, כשהוא בטוח באהבה, הוא נפרד מאמא והולך לשחק בחדר, פנוי לעצמו ופנוי להכיר את העולם בכלל. אותו דבר גם למידה. אני צריך להיות רגוע בשביל לקלוט חומר או להיות פנוי ללמוד. וזה התפקיד שלנו, לייצר את אותה אווירה. עכשיו, לא הכל תלוי בנו. ילדים לפעמים באים ממקומות שלא פשוט להם. אוקיי? היה איזה מקרה מרגש מאוד ששמעתי לא מזמן, על ילד שמאחר הרבה, ושהרכז, אפילו כבר הרגיש שהוא כועס עליו, אבל החליט להחזיק את התחושה, והוא שאל אותו, למה אתה מאחר? אז הוא אומר לו, אתה יודע מה זה לשטוף, לרחוץ את אבא שלי כל בוקר? אני כל בוקר צריך לרחוץ את אבא שלי, כי הוא מוגבל. ואתה פתאום אומר, הנה, עוד רגע הייתי מתייחס לזה כבעיית התנהגות, ופתאום אתה שומע משהו נורא נוגע ללב.
ואם הוא היה בא אליו בכעס, הסיכוי שהוא היה מקבל את התשובה הכנה הזאת היא קלושה.
הילד היה מאוד מתרגז. אוקיי? הוא כבר ראה את הכעס בעיניים שלו. הוא ראה את הכעס בעיניים של הילד, ומתוך העיניים הוא אמר, אני אתחיל טוב. הוא שאל אותו, ובאמת הילד סיפר לו. אבל אם לא, הוא לא היה עונה לו, להפך הוא היה אולי אפילו עושה אחור הפנה והולך.
הבוקר ישבתי עם הצוות כאן, בבית הספר, בעתידך. אחד התרגילים שנתתי להם, אמרתי להם, תוך כדי שיחת משמעת, תעצרו לרגע ותסתכלו לתלמיד בעיניים. ותנסו להבין מה עובר, איזה רגש עובר עליו באותו רגע. והרבה פעמים זה ישנה את כל השיח, לראות מה יש לו בעיניים ומה הוא מסתכל, כי אנחנו נתפסים בתוך הרגע.
אבל בוא נעצור כאן, כי אני אומר דברים, אבל אני חושב שכל מי שמקשיב לזה ידע, שאני לא חושב שזה פשוט. אני כמרצה שלא מתעסק, לא התעסקתי בחינוך עם הסטודנטים שלי, אבל אני יודע שאני רואה מי איתי ומי לא איתי, בתוך שאני מלמד. אנחנו מנסים להגיד למורים ללכת אל המקום הלא נודע. כשהרבה פעמים, כשמישהו מתנהג לא יפה, המחנך מיד מזהה שזו התנהגות לא ראויה. ללכת, להבין מה המניע שלו להתנהג, כך זה לשלוח את המחנך אל הלא נודע. כשיותר קל זה להגיד, זה לא התנהגות ראויה, צא החוצה או תפסיק או אני לא יודע מה. אבל צריך לזכור שמתחת לכל התנהגות יש מניע.
אוקיי, אבשלום, אנחנו נחתור פה לקראת סיום. אני רוצה קצת לנסות לסכם. אם אנחנו מדברים על המורה החדש, אנחנו אומרים לו, תשמע, התפקיד הראשון שלך בכיתה הוא לנסות ליצור כמה שיותר שקט נפשי, שקט לאו דווקא לימודי. ולנסות ליצור את הביטחון. כאשר אתה מזהה איזושהי תקלה עם תלמיד, לנסות באמת, ופה אנחנו נצטרך לדבר על זה יותר בהרחבה, איך עושים כזה דבר, כי כמו שאתה אומר, זה לא נודע לנו כאנשי חינוך, לנסות באמת להבין איפה האי שקט הזה יושב, מה קורה שם, וככל שאנחנו נהיה יותר ברורים ויותר ממוקדים באי שקט הרגשי, אנחנו נחסוך הרבה 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 עבודה בכל הנושא הלימודי והצורך שלנו להפעיל משמעת.
ממש ככה.
אוקיי. תודה רבה. תודה רבה שהזנתם לנו. אבשלום, אני מחכה לפגוש אותך כבר שבוע הבא בעזרת השם.
בשמחה.
שיהיה לכם כולם שבוע טוב. הייתם פה בשיחות על סמכות, מרכז פסגה חרדי ירושלים, ושוב תודה לבית ספר עתידך, הן על הבית מדרש והן על הציוד הטכני שהם מעמידים ברשותנו בכל הפודקאסטים.